לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. בתום מערכת מצב לאחר הטבח באלי החליטה המשטרה להבות את מערך הכוחות בכבישי יהודה ושומרון בדגש על אזורים רגישים, צמתיים ונקודות ריכוז קהל. בנוסף נמסר כי כוחות המשטרה וצהל יפעלו לשמירת ביטחון הציבור ומניעת אירועי סדר ציבורי תוך מתן אפשרות למחאות בצמתיים ונקודות שייקבעו. שגריר ישראל באום גלעד ארדן קורא לתגובה חריפה ונחרצת של הארגון נגד הטבח המזעזע באלי. ארדן אמר כי הגינויים הריקים של הארגון לא אומרים דבר. נציגי האום עורכים השוואות לא מוסריות ושקריות בין דמוקרטיה מנטרלת טרוריסטים המהווים איומים מיידיים לבין טרוריסטים מרושעים המכוונים לאזרחים חפים מפשע. לקרוא לזה מעגל אלימות רק נותן אור ירוק להמשך הטרור מצד המחבלים. עוד אמר ארדן, האום אינו דורש דין וחשבון מאבו מאזן שמסרב אפילו לגנות את מעשי הרצח, בעוד שהוא ממשיך לשלם משכורות למחבלים ולאפשר חגיגות לאחר פיגועים. בתוך כך, שר החוץ אלי כהן הנחה הערב את נציגויות ישראל בעולם לפעול לפרסום גינויים חריפים לפיגוע הקשה מגורמים בכירים, בהם מזכ"ל האום והנציב העליון ליחסי חוץ של האיחוד האירופי. בנוסף, תדרוש שגרירות ישראל באום גינוי מצד מועצת הביטחון וכן כינוס מיוחד בנושא הטרור הפלסטיני. שגריר ישראל בארצות הברית מייק הרצוג השיב בדברים נוקבים לדברים שאמר קודם לכן שגריר ארצות הברית בישראל תום נייץ, כאשר הוא השווה בין נרצחי הטבח באלי לבין הפורעים הערבים שמתו בעימותים כוחות צהל אמש בג'נין. פיגוע טרור פלסטיני מתועב גבה היום את חייהם של ארבעה אזרחים ישראלים חפים מפשע. אין שום הצדקה לכך ויש לגנות זאת באופן חד משמעי. כל ניסיון של גינוי מאוזן הוא שגוי ואינו מכבד את זכר הקורבנות. עוד אמר השגריר הרצוג, ג'נין שבה פעל צהל לאחרונה הפכה למעוז טרור איראני הממוקם דקות ספורות מרכזי אוכלוסייה ישראלים, כשהיא גדושה במאות מחבלים חמושים ומעבדות הפועלות לייצור מטעני חבלה ורקטות קטלניות. ישראל תעשה כל מה שצריך כדי להגן על אזרחיה. זמן קצר לאחר מכן, שגריר ארצות הברית בישראל תום נייץ פרסם הודעה חדשה בה הוא כתב, אני מגנה בכל תוקף את הרצח חסר ההיגיון של ארבעה ישראלים חפים מפשע, ליבי עם בני משפחתם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, מחר תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. בימים חמישי ושישי תחול התחממות נוספת, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
עכשיו איתכם פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדוויכט.
השבת פרשת חוקת, עוסקת הפרשה בין היתר בחטאם של משה ואהרון בימי מריבה. נאמר וידבר השם למשה לאמור, קח את המטה והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקית את עדה ועד בערם. ויקח משה את המטה מלפני השם, כאשר ציווהו, ויקהלו משה ואהרון, ויקהלו משה ואהרון את הקהל אל הסלע, לפני הסלע, ויאמר להם, שימו נא האמורים, מן הסלע הזה נוציא לכם מים, וירא משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים ותש העדה ובעירם. והקדוש ברוך הוא אומר למשה ואהרון, לה יעל לא אמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. הם עמי מריבה אשר רבו בני ישראל את השם ויקדש בם. רבותינו הראשונים מנסים לברר מה בדיוק היה חטאם של משה ואהרון. רש"י כותב שהם היכו את הסלע ולא דיברו לסלע. אם היו מקים את הסלע, אם היו מדברים לסלע, מה עם ישראל היה אומר? מה הסלע זה? אינו מדבר ואינו שומע, ואינו צריך לפרנסה, מקיים דיבורו של מקום, קל וחומר אנחנו. לכן, הועיל והם היכו את הסלע, נשבע הקדוש ברוך הוא, לא תבואו לארץ. שואל כך הרמב"ן, אם באמת בורא עולם רצה שמשה אהרון ידברו אל הסלע, מדוע ביקש הקדוש ברוך הוא שמשה ייקח את המטה? מאחר שציווה קח את המטה, יש במשמע שיקה בו. ואילו היה רצונו בדיבור בלבד, מה המטה הזה עושה בידו? הרי גם במצרים נאמר, קח את המטה בידך והקיטה את מצרים. וחוץ מזה אומר הרמב"ן, מי אמר שלהקות את הסלע זה נס קטן יותר מלדבר אל הסלע? ומה אם יצאו? גם שמקים סלע לא יוציא מים, אומר הרמב"ן, רש"י לא נראה לי. הוא מביא את הרמב"ם, שהרמב"ם אומר שמשה רבינו כעס. הוא התרגז, שמעון האמורים, כעס עליהם. אומר על זה הרמב"ן, בתורה לא כתוב כך. בתורה כתוב, יאלו אמנתם בי להקדישני. לא כתוב שמשה רבינו כעס. וחוץ מזה, נניח שכן, אומר הרמב"ן, בדעת הרמב"ם, מה עם אהרון? אהרון מימיו לא כעס. אומר הרמב"ן, גם פירושו זה של הרמב"ם, לא נהיר לי. ואז הוא מגיע לפירוש שאליו הוא מתחבר, של רבינו חננאל, שמה הוא אומר? מה היה חטאם? שהם אמרו, אמין הצלע הזה נוציא לכם מים? היה ראוי שיאמרו, יוציא השם לכם מים. כמו שאמרו, בתת השם לכם בערב בשר לאכול. וכן בכל הניסים, הודיעו אותם כי השם יעשה עמהם. כאן הם אמרו, אמין הסלע הזה נוציא לכם מים? כביכול, שייכו את זה לעצמם. וזה היה חטאם. שאלתנו הראשונה היא, איך שלא נסביר, אם כרש"י שמשה היכה ולא דיבר, אם כהרמב"ם שמשה רבינו כעס, אם כרבינו חננאל שאפשר היה לטעות ולחשוב שהם מוציאים מים מן הסלע, מה הקשר בין החטא לעונש שהם נענשו? הרי תמיד חטא ועונשו זה מידה כנגד מידה. איזה מידה כנגד מידה יש בעונש שלא ייכנסו לארץ עבור החטא שחטאו במי מריבה? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, משה רבינו לא רק שלא זכה להיכנס לארץ כתוצאה מכך, כמו שבורא עולם אמר לו, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם, גם משה רבינו לא זכה להיקבר בארץ. אפילו להיקבר בארץ הוא לא זכה. למה הוא לא זכה להיקבר בארץ? לא תאמינו. נאמר בחז"ל במדרש רבה פרשת שמות, שמשה רבינו בורח מפרעה, והוא מגיע למדיין, והוא רואה את בנות יתרו עומדות בתור, והרועים מגרשים אותם. הוא מחזיר אותם בחזרה לתור, ועוזר להם להשקות את הצון, וכתוצאה מכך, הן חוזרות מוקדם הביתה. אומר להם, אבא יתרו, מדוע ניירתם בו היום? מה הם עונות לו? ותאמרנה איש מצרי, צילנו מיד הרועים, וגם דלו דלה לנו וישקת הצון. נאמר על זה במדרש רבה, אמר הקדוש ברוך הוא, מי שעודה בארצו, נקבר בארצו. מי שלא עודה בארצו, לא נקבר בארצו. משה רבינו לא הודה בארצו. בנות יתרו אומרות, איש מצרי, צילנו מיד הרועים. לכן אינו נקבר בארצו. יוסף אמר, כי גנוב גונבתי מארץ העברים, הודה בארצו, לכן נקבר בארצו. דברי חז"ל אלו קשים ביותר. משה רבינו לא הודה בארצו. יש מישהו בעולם שכל כך רצה שכולנו נגיע ממצרים לארץ ישראל, וכמובן גם הוא בעצמו יותר ממשה רבינו. עבר את כל מה שעבר איתנו במדבר, במצרים. להגיד על משה רבינו לא הודה בארצו, לכן הוא נקבר בארצו, מה פשר הדבר? יותר מזה, באופן פרקטי, איך משה יכל להגיד להם? איך משה יכל לתקן את בנות יתרו? הוא לא היה בבית. הם לא יודעות מי זה, הם לא יודעות את השם שלו. הוא רק עזר להם, אמרו לו תודה, וזהו. הקונין המצרי, כי הוא ברח בטח מארמון ממצרים, כפי שאנחנו יודעים. אז הוא גם לא יכל לתקן אותם. לא יכל לתקן אותם בכלל. אז מה זאת אומרת? משה רבינו לא הודה בארצו, ולכן לא נקבר בארצו. זוהי שאלתנו השנייה. מהו ההסבר בדבריהם של חז"ל? שמשה רבינו, מכיוון שלא הודה בארצו, לכן הוא לא זכה להיקבר בארץ ישראל. זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה. ההפטרה של השבת. פה יש דבר מדהים. ההפטרה של פרשת חוקת עוסקת ביפתח הגלעדי. היה איש גיבור חי, והוא בן אישה זונה, ויולד גלעד את יפתח. ותלד אשת גלעד לו בנים, והגדלו בני האישה, והיגרשו את יפתח, ויאמרו לו, לא תנחל בית אבינו, כי בן אישה אחרת אתה. ויברח יפתח מפני אחיו, וישב בארץ טוב, והתלקטו אל יפתח אנשים ריקים, ויצאו עמו. יצא מהדרך, נהיה ראש של חבורת גנבים שודדים, אולי יותר מזה, ופתאום, ויהי מימים, וילחמו בני עמון עם ישראל. והלכו זקני גלעד לקחת את יפתח מארץ טוב, ואמרו לו, והיית לנו לקצין, ונלחמה בבני עמון. אומר להם יפתח לזקני גלעד, הלא אתם שנאתם אותי, ותגרשוני מבית אבי, מדוע באתם אליי אתה כאשר צר לכם? ענו לו זקני גלעד, לכן אתה שבנו אליך, והלכת עמנו, ונלחמת בבני עמון, והיית לנו לראש, לכל יושבי גלעד. אומר להם יפתח, אם אתם רוצים שאני אוביל את הקרב מול בני עמון, ונתן השם אותם לפניי, אנוכי יהיה לכם לראש? אמרו לו, השם יהיה שומע בנותינו, אם לא כדבריך, כן נעשה. אתה תהיה לראש. והוא יוצא לקרב, מנצח, נדר נדר, הראשון שיצא מדלתי ביתו, יעלה עולה, ביתו יוצאת לקראתו, והוא מעלה אותה עולה. איך כל ההפטרה הזאת מתחברת לפרשת חוקת? פרשת חוקת עוסקת בפרה אדומה, עוסקת במרים שנפטרה, עוסקת בנחש הנחושת, שעם משה עושה כדי שהמוות יחדל אחרי שרצו שוב לחזור למצרים, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. איך כל הסיפור של יפתח הגלעדי במלחמתו מול בני עמון ושיחתו עם זקני גלעד מתחברת לפרשה? אמרנו כבר הרבה הרבה פעמים שהפטרה לעולם, אם היא הפטרה רגילה, קשורה לכל ענייני הפרשה. איך זה מתחבר ביחד? אלה הם השאלות. בדרכם בסייעתא דשמיא, נראה פה דבר מדהים, מדהים. לא רק עניינה של הפרשה, אלא ענייננו שלנו, כל אחד מאיתנו ביום יום שלנו. נראה פה דבר נפלא עד מאוד. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, איך שלא נסביר את חטאם של משה ואהרון, במי מריבה, עיקו את הסלע ולא דיברו, משה רבינו כעס, נתן להרגיש שהוא מוציא מים ביחד עם אהרון, אמין הצלע הזה נוציא לכם מים. איך שלא נסביר את החטא, כפי שרבותינו הראשונים מפרשים, איך זה מתחבר לעונש שלא ייכנסו לארץ. הרי החטא והאונס זה מידה כנגד מידה. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, מדוע משה רבנו לא זכה לפחות להיקבר בארץ? מלא ברור למה אני שלו שלא יקנה, אבל שיקבר בארץ. את עצמותיו של יוסף לקחו לארץ ישראל, את עצמות השבטים לקחו, למה לא את של משה? אומרים חזל, כי הוא לא הודה בארצו. בנות יתרו אומרות איש מצרי איתי לנו, מיד הרואים, ומשה רבנו לא מגיב. לא מבין, הוא יכל להגיב, הוא לא יכל להגיב בכלל, הוא לא היה שם. יש מישהו שיותר ממשה שכל כך רצה שעם ישראל ייכנס לארץ, והוא איתם? מה פשר הדבר? ושאלה השלישית, מה הקשר? בין ההפטרה העוסקת בפתח הגלעדי, שיוצא לקרב מול מדיין, לכל ענייני פרשת חוקת. אז כדי לענות על השאלות האלו, בסייעת הדשמי הגדולה, נלך לאט לאט, ונראה פה באמת דבר מופלא מאוד. הפרשה עוסקת מותה של מרים, הבאר שזכינו לה בזכות מרים, כבר לא עוברת איתנו ממקום למקום במדבר, משה צריך להקות הסלע ומדבר, משה צריך לדבר לסלע ומכה את הסלע. כשאנחנו באים להתעסק בבאר, באר זה דבר מאוד מאוד מעניין. ראשית, באופן פרקטי, אין שום סימן על פני השטח שמלמד אותנו שלידינו באר. זה לא מעיין שירוק מסביב, אין שום סימן, המים הם מים עמוקים. והדוגמה הבולטת אצל הגר, שהיא במדבר ביחד עם ישמעאל. אין מים, אין כלום, המוות בדלת, ואז מלאך השם אומר לה, קומי, שאי את הנער והחזיק את ידך בו, כי לגוי גדול אשימנו, ויפקח אלוהים את עיניה, ותראה באר מים. ותלך ותמלא את החמת מים, ותשק את הנער. היה לידה באר, היא פשוט עושה מלא. באר, יש בו עוד דבר מעניין. לחפור באר, זה פשוט בלי דעת. לעשות פעולה שאין בה דעת כלל וכלל. איפה אדם יודע איפה לחפור באר? יכול לחפור חודשים ואולי יותר? אין כלום. הרצון לגלות באר מחייב אמונה. בלי אמונה אין שום היגיון לנסות לחפור באר. איפה? למה דווקא פה? זה מדבר. מי אמר שיש פה בכלל באר למטה? רק עם אמונה יש את הכוח לחפור באר. ולכן, מי שמאמין ומחפש באר מים חיים, מכוח האמונה, בסוף המים גם יעלו לקראתו. המים יעלו לקראתו. מי שמאמין שהוא יגיע למים חיים, יזכה לפעמים, לפני שהוא יגיע למים, המים יעלו לקראתו. וזה אנחנו רואים אצל האבות. אברהם חופר בארות. רק עם האמונה הגדולה שלו, שהוא מאמין שהוא ימצא, כי הוא מאמין שמי שמנתב אותו, מי שהולך איתו, זה בורא עולם. אז כפי שחזל אומרים, גם אל אברהם המים עלו לקראתו. ולכן היריב, בין רואי אברהם לבין רואי לוט. וזה היה הסימן, אומרים חזל. הם אמרו שהבאר שלנו. אומר להם אברהם, בואו תראו שלא. וזה יהיה הסימן, מי שהמים יעלו לקראתו, סימן שהבאר היא שלו. המים עלו לקראת רואי אברהם ולא לקראת רואי לוט. אותו דבר אנחנו מוצאים אצל אליעזר ורבקה. נאמר על אליעזר שהוא מגיע, הוא רואה כבר את רבקה, נאמר ותרד העינה ותמלא כדה ותעל, וירץ העבד לקראתה, ויאמר, אגמין אלה מעט מים יקדך. ותאמר, שתי אדוני, ואתה מהר ואתה רואה את קדה על ידה ותשקיעו. אומר רשי, וירץ העבד לקראתה, לפי שראו שהמים עלו לקראתה. זאת אומרת, מה כתוב כאן? נראה עומק של רשי. הוא בטוח לא עמד ליד הבאר. זה בכלל לא שאלה. הוא עמד רחוק מהבאר. איך אני יודע? התורה אומרת לנו, וירץ לקראתה. אם הוא היה עומד ליד הבאר, אז המים היו עולים לקראתו, ולקראתו הוא היה רואה את זה, והיה ניגש אליה. אם כתוב וירץ, זאת אומרת, הוא עמד מרחוק. איך הוא ידע? אם הוא עמד מרחוק שהמים עלו לקראתה? כי התורה באה ואומרת, ותמלא קדה ותעל. ותעל. מילא את הקד ומיד העלתה אותו לכתף. בלתי אפשרי. אין מצב לשאוב מים מבאר עמוקה עמוקה בלי לנוח ולו מעט. עד שעוברים לשלב הבא ולוקחים את המים לאיפה שרוצים. אם היא מעלה את המים מיד על כתפיה, בטוח שהמים עלו לקראתה. זה בכלל לא שאלה. ולכן הוא רץ לקראתה. אחת כזאת שהמים עולים לקראתה, זאת אחת שמאמינה שיש מישהו שמנהיג את הכל. ורואים את האמונה הזאת שלה בהמשך, שאליעזר אומר, נשאל את פי הנערה, מה לעשות? כי הרי לבן מציע שתישאר, ונביא את יצחק לפה, היא אומרת מילה אחת, אלך. איפה את הולכת? מי זה? מה הולכת? עם האמונה. אותו דבר שיצחק חופר בארות, בעצמו, ויעתק משם ויחפור באר אחרת. ועשב יצחק ויחפור את בארות המים. אומר על זה הרמב"ן בפרשת תולדות, אין בפשוטי הסיפור תועלת ולא כבוד גדול ליצחק. הוא ואביו עשו אותם בשווה. מה זה? מה, הוא חופר בארות? זה המקצוע של יצחק אבינו? של אברהם? התשובה היא, מי שחופר באר חייב ללכת עם אמונה צרופה בבורא עולם. שהוא יכוון וינתב את החופר להגיע למים חיים. מי שמאמין במים החיים שהוא ימצא, המים החיים יעלו לקראתו. אותו דבר אצל יעקב. ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צאן לבן, שמגיע לשם רחל. נאמר במדרש תורה שלמה, ויגל את האבן, המים עלו לקראתו. לכן, ויגל את האבן, וישק את הצאן. אולי צריך לשאוב את המים. אותו דבר עם משה רבינו, בדיוק אותו דבר. יתרו אומר להם, מדוע מיהרתם לבוא היום? והם אומרות, איש מצרי הצילנו מיד הרועים, שימו לב, וגם דלו דלה לנו, וישק את הצאן. דלו דלה לנו, וישק את הצאן. לא יכול להיות אומר, יתרו. רשי. הכיר בו שהוא מזרו של יעקב שהמים עולים לקראתו. קרנה לו ויבוא ויוכל לחם. שיבוא, תקראו לו. אין מצב דלו דלה וישק את הצאן. מי שדולה הוא לא משקה. מי שמשקה את הצאן הוא לא דולה. אז הנה לנו כמה המים תופסים מקום כל כך גדול. זה ממשיך אצל יוסף. יוסף בבית פרעה, וינס ויצא החוצה מאשת פוטיפר, בזכות זה, אומרים חז"ל, בעל הטורים על המקום, ועוד ראשונים אחרים, בזכות זה הים ראה וינוס. קריאת ים סוף. מה קרה בקריאת ים סוף? והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. זאת אומרת, המים עלו ונעמדו. והנה, אותו דבר קורה אצל יוסף, אצל משה רבינו. דלו דלה וישק את הצאן. כאן בדיוק, שזה קורה, משה רבינו, במעלתו ובמדרגתו הגדולה, היה צריך להבין שבורא עולם מדבר איתו. ואומר לו, יבוא יום אתה תחזור לאחים, שמשם עכשיו ברחת כי פרעה רצה להרוג אותך. יבוא יום אתה תחזור לאחיך שאחד מהם הצלת אותו מיד המצרי שרצה להורגו ואתה תניג את כולם. אבל שתחזור לשם אתה צריך ללמד אותם שמתחת כל אבן שהם סוחבים היום יש באר מים חיים. כל אבן שהם סוחבים מתחתיה, יש מים חיים. זאת אומרת, שלא התייאשו. לחזק את האמונה שלהם. ולדבר נוסף, להאמין ביכולות של עצמם. שהם יכולים לא להתייאש. לא מהאמונה ולא מעצמם. ואת זה בדיוק, 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 הקדוש ברוך הוא מלמד את משה, כמו שהוא לימד אותו ביום הראשון שהוא ברח ממצרים, הוא מלמד אותו לקראת היום האחרון, שהוא יוצא ממדיין בחזרה למצרים. שהוא רואה את הסנה בוער באש. סנה בוער באש. והסנה איננו הוא קל. הנה משה, בדיוק אותו דבר מה שראית עם המים, ביום הראשון שהגעת למדיין, אתה רואה עכשיו במדבר ליד מדיין, מה שאמרתי לך אז. אתה חוזר למצרים, אתה תראה אותם יבשים, ציניקנים, קשי יום, אל תתבלבל, זה ממש לא כך. הם מלאים באש. סנה, שיח קוצני יבש, הזכרנו פעם, מלא באש. תלמד אותם ראשונה להאמין באש שיש בהם. בפוטנציאל, ביכולות, ותלמד אותם להוציא את זה החוצה. זה תפקידך. שיאמינו ביכולות של עצמם. וכך תוכל להניג אותם שאתה יוצא ממצרים. זאת אומרת, הבאר היא לא רק באר של מים, הבאר זה מושג. שעניינו עם אמונה, יש לנו את היכולת לראות בבהירות את יד ההשגחה. גם במצב שעל פניו נראה בלי תקווה, ובלי סיכוי לפריחה וצמיחה, זוהי הבאר. אם כך, נחזור לפרשה שלנו. משה רבינו, ברגע קטן של חולשה, כפי שהתורה מעידה, לא אנחנו חס וחלילה, אומר שימון האמורים, המין הסלע הזה נוציא לכם מים, שימון האמורים פירוש הדבר, שימון המורדים, זאת אומרת, היה פה איזשהו רגע מסוים שמשה רבינו קרא לעם ישראל מורדים. הוא לא האמין ביכולות שלהם. הם מורדים באשם. מנהיג שלא מאמין ולו לרגע. ובוודאי משה רבינו במעמדו האדיר. ואומר שימון האמורים, הוא לא יכול להניג אותם. ויותר מזה, משל למה הדבר דומה? תארו לכם מורה, נכנס לכיתה, אומר לתלמידים, לפני הבחינה, אתם אפסים, כולכם אפסים, לא תצליחו. זאת אומרת, הוא לא מאמין בתלמידים שלו, אבל מעבר לזה, אם הם אפסים, אז זה לא רק בעיה של המורה שלא מאמין בתלמידיו, זה גם פגיעה במנהל שהוא קיבל כאלה. האמירה הזאת, שימון המורים בעצם מקפלת בתוכה, כי לא האמנתם בי. בחרתי בהם בעם. אתה בחרתנו, רוממתנו, קידשתנו. ובשבריר שנייה משה במעלתו הגדולה אמר את אותה המילה שימון האמורים, ואז הכל נעצר. ונעמיק בזה יותר, עוד יותר. הרי הסיבה שאין מים, כי מרים נפטרה, והבאר היא בזכות מרים. מי זאת מרים? היא זאת שאפשר לומר עליה דאגה שמשה יגיע לעולם. היא זאת שהאמינה שהוא יישאר חי בעולם. היא מחזירה את אבא לאמא, גמרא בסוטה, גזרתך קשה משל פרעה, אומרת לאמרם אבא, פרעה גזר על הזכרים, אתה גם על הנקבות, הוא אומר, את צודקת, הוא חוזר וכל הדור חוזר, וקם דור חדש. והנה משה שבתיבה, שזה המקום שאם יש סיכוי גדול להציל זה רק שם, רק שם, כי לשם רק פרעה והמשפחה נכנסים, אז לא יהיה קל לגלות אותו, והנה מגלים אותו, אבל ותתעצב אחותו מרחוק לדע מה יעשה לו. מה יעשה לו בורא עולם לילד הזה, לתינוק הזה, הייתה בטוחה. זאת מרים, הרחנו פעם הרבה במרים. זאת אומרת, מרים היא זאת שמה שמסמל אותה יותר מכל דבר אחר, זה הבאר מים, חיים, זה האמונה. זה מרים, מר ים. לוקחת את המר והופכת אותו למתוק. עם האמונה שלה. לא נבהלת מזה שמשה בתיבה ובת פרעה מחזיקה אותו. הוא יישאר חי. ותתעצב אחותו מרחוק לדע מה יעשה לו. אז אין מי שבעולם מסמל יותר באר מרים מאשר מרים. והנה משה שחי בגללה. וניצל על ידה. ובערה עכשיו, באר מרים נעלמה, בידו להחזיר את החיות למרים, להשיב לה כפי שהיא נתנה לו, לדבר אל הסלע. לדבר אל הסלע. ואז ייצאו ממנו מים חיים. נכון, להקות סלע, לדבר אל הסלע, שניהם זה ניסים מופלאים. אבל לדבר את הדיבור הנכון, ולא שימון האמורים. שיש את הדיבור הנכון, אז יש את הברכה הגדולה. ארץ ישראל היא ארץ האמונה. בטח בה השם, נאמר בתהילים ועשה טוב. שכון ארץ וראה אמונה. אין ארץ אמונה כמו ארץ ישראל. וזה הולך ומתגלה יותר ויותר כל הזמן. רואים אמונה עם העיניים, לא רק מרגישים עם הלב. ודאי משה רבינו רצה להגיע לארץ. לא הודה בארצו פירוש הדבר, היה רגע שמשה רבינו, אם היה מדבר, עם ישראל היה מבין כמה עוצמה יש בדיבור. בכל דיבור יכול לפעול וליצור. והיה זוכה להיכנס איתם לארץ. אבל כשזה לא קרה, אז היה חסר כאן בארץ האמונה, שלשם עם ישראל צריך להגיע. אם כך, נתקדם צעד נוסף, מיד נברר את זה עוד יותר, דרך ההפטרה. יפתח הגלעדי, גירשו אותו. גירשו אותו. הוא מגיע לארץ טוב. יש לו כוח מנהיגות בלתי רגיל, בלתי רגילה. מתלקטים אליו אנשים ריקים, והייצוא עמו, פירוש הדבר, נהייתה כנופיה. עם עוצמה, עם תעוזה, וזקני גלעד בבעיה גדולה. הם לא מבינים איך יוצאים מהמערכה שהמון מתכונן להילחם בהם. ואז הם הגיעו למסקנה אחת. רק גלעד, רק יפתח הגלעדי, הוא יכול להוביל את הקרב. לא מפחד מכלום. הוא והאנשים שלו. אז הם באים אליו. תהינו. מחזקים אותו. יש לך כוחות. אנחנו צריכים אותך. אתה יכול להניג אותנו. ברגע שהוא מקבל חיזוק מהמקום הכי רחוק שהוא נמצא עכשיו. תראו מה התגובה הראשונה שלו. ויאמר יפתח אל זקני גלעד, אם משיבים אתם אותי להילחם בבני עמון, ונתן השם אותם לפניי, אנוכי יהיה לכם לראש. כמה רחוק הוא היה, אבל הוא קיבל את העידוד, את החיזוק מזקני גלעד, מיד הוא מתחבר לאיפה שהוא היה, למקור שלו, וייתן השם אותם לפניי. הוא לא לוקח לעצמו שום קרדיט, שום קרדיט. יהיה פה קרב גדול, אבל זה לא אני המנצח, למרות שהחבורה שלו שודדי ים, שודדי אוויר ויבשה, כל מה שנגיד זה כלום השם באמת, וקרדיט זה לא אני, יש בורא עולם. ואז הם אומרים לו, באותו מטבע, ואמרו זקני גלעד אל יפתח, השם יהיה שומע בנותינו, אם לא כדבריך, כן נעשה. דיברו איתו בשפה האמיתית, ששם שמיים שגור בפיהם ובפיו. עכשיו מה קורה? הוא יוצא לקרב, הוא מנצח, ניצחון מוחץ. ועובר זמן, פתאום, בהמשך בספר שופטים פרק י' ג', מה נאמר שם? ויזק איש אפרים ויעבור צפונה, ויאמרו אנשי אפרים ליפתח, מדוע עברת להילחם בבני עמון, ולנו לא קראת ללכת עמך? ביתך נשרף עליך באש. אומר להם יפתח, איש ריב הייתי אני ועמי ובני עמון מאוד, ואזק אתכם ולא שאתם אותי מידם. הייתי צריך אתכם, קראתי לכם, לא באתם. והראה כי אינך מושיע, ואשימה נפשי בכפי, ועברה על בני עמון, והייתם השם בידי. ולמה עליתם אליי היום הזה להילחם בי? מה אתם רוצים? השם נתן אותם בידי. צעקתי, בואו תעזרו לי, אני צריך עזרה. אף אחד לא בא. השם נתן אותם בידי. והסברתי להם גם שם. אמרו לי שגנבנו להם את הארץ, אמרתי מה פתאום רצינו לעבור דרככם, לתת לכם כסף עבור המים, לא הסכמתם, אנחנו מסביב, ניסיתי כמה שיכולתי קודם בדרכי נועם, אחר כך הייתי לבד. ואז מה קורה? ברגע הזה, תראו מה קורה ליפתח. ויקבץ יפתח את כל אנשי גלעד, אלה החבר שלו, וילחם את אפרים. ויקו אנשי גלעד את אפרים, כי אמרו פליטי אפרים אתם. סגרו את העיר, כל מי שרצה לצאת אמרו לו תגיד מילה אחת, שיבולת, אמרו סיבולת, שחטו אותו. שחטו אותו. מפחיד. מה קורה כאן? מה כתוב כאן מן הפסוקים? בהתחלה איך הרזירו אותו? אתה יכול להניג אותם, יש לך כוחות. חזקו אותו. מיד שם השם, מיד שגור בפיו. אחרי הניצחון הגדול, לא המשיכו ללוות אותו, לא המשיכו להיות איתו, לא המשיכו, לא הבינו שאת החיזוקים האלה, הוא צריך, כולם צריכים, כל הזמן. לא נתנו לו את זה. שירו אותו פתאום לבד, איש תחת גפנו, אין, מי, אין בני עמון, אפשר להירגע, שיהיה מנהיג. במקום להמשיך לחזק אותו, להעצים אותו, ואז באים אל אבני אפרים, אומרים לו, את ביתך נשרוף עליך, מה אמרתם? שריפות, מאפיה, גנסטרים, אתם לא מכירים אותי. ולא את האנשים אשר איתי. שחט, אתם יודעים כמה? 42,000. הראה להם ככה, אתם מחזירים אותי לשם, שם למדתי שדם זה מים. הפוך ממה שחשבתי, שדם זה לא מים, שפך להם את הדם כמים. ואז ביתו יוצאת לקראתו, והוא בשוק טוטלי, וזהו, נדר נדר לשחוט אותה. והיא אומרת לו, ולמה זה קרה שביתו יצא? בשעה שנלחם מבני עמון, נדר באותה שעה. מדרש תנחומה בפרשה שלנו, נדר. והידור יפתח נדר היוצא מדלתי ביתי והעליתי הוא לעולה. באותה שעה היה עליו כעס מן הקדוש ברוך הוא, אמר אילו יצא מביתו כלב או חזיר או גמל, היה מקריב אותו לפניי. לכך זימלו ביתו. וכל כך למה? כדי שילמדו כל הנודרים הלכות נדרים וקונמות, שלא לנהוג טעות בנדרים. וביתו אומרת לו, אבא, מה אתה עושה? גם יעקב נדר נדר, אבל הוא לא שחט אף אחד מהילדים שלו. ועוברת חנה נדרה נדר, ואותו דבר. אמר לה, זהו, נדרתי, אני לא יכול לעשות. אמרה, אני אלך לסנדרין, אשאל אותם. הלכה לסנדרין, ולא מצאו פתח להיפתח. הרי הכי קל למצוא פתח. אם היית יודע שביתך יוצאת, היית נודר, היה אומר לו, מופר מופר לך, גמרנו. לא מצאו פתח להתיר לו את נדרו, למה? באבון אותם ששחט משבט אפרים. השחיטה הנוראה שהייתה, הרתה, שאצלו דם זה מים. מה ההפטרה הזאת מלמדת אותנו? עד כמה חשוב, כמה חשוב הדיבור הנכון. עד כמה חשוב תמיד לחזק, לחזק את האדם, לחזק את האמונה, לחזק את השני. זה חז"ל באים ללמד אותנו. תראו את רבי עקיבא אחר חורבן הבית. נאמר, אשריכם ישראל לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם. מה מי כמתאר את מי, אף הקדוש ברוך הוא מתאר אתכם. מה זה אשריכם ישראל? מתי הוא אומר את זה? בית מקדש ניחם. עכשיו אגיד אשריכם ישראל, אומר רבי עקיבא, כן. שבית המקדש היה קיים, רצינו הקדוש ברוך הוא, נסענו לירושלים למקדש. עכשיו אומר רבי עקיבא, בורא עולם נמצא עם עם ישראל בכל מקום. השוכן איתם בתוך תומתם בכל הגליות, בכל המקומות. אז הוא נמצא, דברו איתו, הוא קרוב. תן את החיזוק הזה. מי כמו רבי עקיבא שהכי רחוק היה. והגיע. מה קרה עם ריש לקיש? ריש לקיש. רק איזה מילה טובה אחת. לאט לאט החזירה אותו. מהמקום הכי רחוק שהוא היה. ורוב מאמרי התשובה בשס הם שלו. ההפטרה באה ללמד אותנו להאמין בכוחות שלנו שאפשר לעשות עוד ובקדוש ברוך הוא. האמונה בקדוש ברוך הוא מביאה לאמונה בכוחות שלנו, והאמונה בכוחות שלנו לעשות בהם שימוש נכון מביאה אותנו להאמין יותר בבורא עולם. לכן משה רבינו, מה הוא עושה מראש חודש שבט עד זין באדר? תחילת ספר דברים, הועיל משה באר את התורה הזאת. באר, לא רק במובן של בארות כמו שאמרנו, באר את התורה הזאת. תן לנו ביאור נכון לחיים. ביאור של באר מים חיים. אנחנו מובטחים, והיה ביום ההוא, יצאו מים חיים ירושלים, חציה מלאם הקדמוני, חציה מלאם האחרון, בקיץ ובחורף יהיה. פסוק בזכריה. היה השם למלך על כל הארץ, בהם ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. נאמר בפרקי דרבלזר, פרק למדי, בים ההוא יצאו מים חיים ירושלים, היא הבאר, בערה של מרים העתידה לעלות ולהשקות את כל סביבותיה. ומעניין מאוד, כמה אומרת לנו הגמרא בשבת למדבית, אמר רב חייא, הרוצה לראות בערה של מרים, יעלה לראש הכרמל, ויצפה ויראה כמין כברה בים, זוהי בערה של מרים. מוזר מאוד. מהכרמל אי אפשר לראות את הכנרת. הרוצה לראות בערה של מרים יעלה לראש הכרמל ויצפה ויראה כמין כברה? איפה? איך אפשר? אלא נאמר בירמיהו פרק ב' ואביא אתכם אל ארץ הכרמל לאכול פריה וטובה. ארץ ישראל נקראת ארץ הכרמל. הרוצה לראות בערה של מרים? הרוצה לראות את המשמעות של הבאר, את האמונה של האנשים בעצמם, ביכולתם האדירה, האמונה בבורא עולם, שכון ארץ וראה אמונה. זה רק בארץ ישראל. רק בארץ ישראל. איך בונים מכלום על גבעה ועוד גבעה ועוד מדבר, ועוד מקום שעל פניו אין כלום שם. אבל יסיסון מדבר בצייה ותגל לערבה. בכל מקום. זה התורה בא ללמד אותנו. התורה פותחת פרה אדומה, מה זה? מתארת את התמיעים, מתאמה את התיאורים, איך זה? לא מבין. זה שאני לא מבין, זה לא מוריד את האמונה. ממשיכים להאמין הלאה. אין את הבערה של מרים, אבל ממשיכים להאמין הלאה. בבורא עולם, ערב, הכניסה לארץ, נפשנו קצה בלחם הקלוקל, זכרנו את הדגה, את הקישויים, עוד הפעם, מצרים. ככה אי אפשר להיכנס, עושים את נחש הנחושת, והכל הנשוך וראה אותו. מי זה אותו? את המטה הישר בחי. האמונה. פרשת חוקת, זאת הפרשה ערב הכניסה לארץ. זאת הפרשה שבעצם מקפלת בתוכה עד כמה עוצמות יש לנו. ומי כמו הדור שלנו מראה את זה. בכל תחום, בכל שטח. מי פילל, מי האמין, מי שרק נוסע בארץ, עובר, רואה מקומות, פשוט לא יאומן, מדברות שנהפכו לגן עדן של ברכה, של צמיחה, שמאמינים ביכולות שלנו, כי מאמינים שיש בעל הבית בורא עולם, שבדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו ונותן את הכוחות האלה, אז זוכים לברכה הגדולה. לכן, משה רבינו במעלתו הגדולה, בשבריר של רגע, שדיבר שימון האמורים, איבד את היכולת להיכנס לארץ, וגם לא חיבר, שבעצם פה המבחן הסופי שלו, כאשר הפגישה הראשונה הייתה ליד הבאר במדיין, פגישה נוספת באותה רמיזה, בסנה בוער באש, והנה כאן עכשיו, לעיני כל ישראל זה הצריך להיות. שיבינו שאם יש אמונה, אז תמיד המים יעלו לקראתנו. מים של חיות בכל תחום ותחום. נראה את הדברים מת באופן הזה ובצורה הזאת. הנזכה והתקיים בנו עוד בזו השנה. והיה ביום ההוא יצאו מים חיים ירושלים. חצי המלאים הקדמוני, חצי המלאים האחרון. בקיץ ובחורף יהיה. והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כמו שנאמר ביחזקאל, אותם מים מלוכים. של הדד סי, של ים המלח, יהפכו להיות מים מתוקים עם תיאור נפלא בנביא יחזקאל, שידוגו שם דגים ופירות עם טעמים ביחודים במינם. נלך עם האמונה הזאת, נזכה באמת לשכון ארץ ובה אמונה, ובור עולם תמיד ימלא את כל משאלות ליבנו לטובה.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מאיר גולדוויכט בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל
chaye you with my zoin ay 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 mand you with chaye you with my zoin ay 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 ay
אמיתי, זה פרי, זה פרי מבורך. טבעי שכל יום, טבעי שכל יום, טבעי שכל יום מבורך.
בשר, עופות, דגים, פירות ושאר מוצרי יסוד. זו לא עוד קנייה בסופר, זה סל מזון למשפחה נזקקת. בזכותכם עוד אלמנה תקבל מיד עזרה ושולמית סל מזון. בזכותכם זה יהיה אפשרי. אל תשאירו אותה מאחור. חייגו עכשיו ותרמו סל מזון לעוד משפחה. כוכבית 91-71, כוכבית 91-71.
עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
בכלל פעילות העמותה.
ימים אחרונים, סמארטפון קומו תדרן, קטן משמעותית וחזק בביצועים, רק 810 שקלים. אל תחמיצו, כוכבית 3230.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי, דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי שדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי
93.92.8 FM, כל חי חדשות, כל חי השעה 12:00.